שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן בחיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו היום נרצה לדבר על ספורט ועל האופן שבו הספורט השפיע על התרבות שלנו כחברה אנושית, על חיי החברה שלנו. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
כן, היום אנחנו נרצה לשוחח קצת, להתבונן על הספורט ועל ההיבט התרבותי, על המשמעות של ההתפתחות החברתית של הספורט, כי אנחנו רואים שהספורט אמנם ככה התחיל מאיזשהו מצב של הישרדות, של תנועה של גוף, של הרצון להשיג את הדברים הבסיסיים ביותר, אבל לאט לאט עם השנים ועם הדורות, הספורט התחיל לקבל צורה יותר מאורגנת, יותר מסודרת. החל מתקופת יוון העתיקה, התחילו האולימפיאדות, המשחקים התחילו להיות יותר מסודרים, התפתחו הרבה מאוד ענפים, ענפי ספורט שונים, אבל דבר אחד תמיד אפיין את הספורט, הוא תמיד היווה חלק מאוד משמעותי מחיי התרבות והקהילה. והיינו רוצים לראות, ככה לשמוע ממך, איך אתה רואה, מה מקומו של הספורט בתהליך ההתפתחותי, התרבותי של החברה ושל האנושות.
טוב, תראי, בכלל. מפני שכל החברה שלנו האנושית, חברה אגואיסטית, שכל אחד רוצה להיות יותר גדול מחברו. ואז ודאי שספורט בזה מוסיף הרבה, ככה, גירוי ודחף שיש בתוך האדם כדי להתגרות על האחרים. רק מה שלא היה, זה לא היה תמיד, אף פעם זה לא היה מקצועי, אף פעם לא עשינו, אנשים אף פעם לא עשו איזה התעמלות ותרגילים והכנות וחיי ספורט ממש, כדי פעם בשנה או פעם בארבע שנים להצליח באיזו אולימפיאדה שם או משהו. זאת אומרת, זה היה הרבה יותר רגוע. חוץ מזה, באמצע בהיסטוריה האנושית מיוון העתיקה ועד ימינו, באמצע זה הייתה תקופה מתה כזאת, שזה התפתחות הדתית שבחברה האנושית, באסלאם ובנוצרות, ולכן לא היה בכלל, אי אפשר היה לדבר על ספורט. עד בערך תקופת, הייתי אומר, אחרי הרנסנס אפילו, שאנחנו מדברים רק כבר על תקופת ההתפתחות הטכנולוגית הזאת האחרונה, שאז גם כן אנשים התחילו להשתנות, יותר להתפתח, להיפתח גם כן, ואז הספורט הוא התחיל שוב להיות כאיזה מין קשר בין בני אדם. כי בתקופות הביניים ולפני זה, של אלף שנה הראשונות אחרי הספירה, זה בכלל, זה היו שנים אפורים מאוד בחברה האנושית. וכמה שאנחנו מתקרבים למהפכה הטכנולוגית, אז כבר בן אדם כבר הופך להיות אדם יותר ויותר מודרני, וספורט מקבל יותר ויותר כבר מקום שלו. אבל לא ספורט מקצועי. ספורט מקצועי זה כבר הוא התחיל עם הקפיטליזם, שאנשים עם חוש מסחר טוב ראו בזה גם כן איזה עסק, שאפשר להפוך אותו ממש למביא ביצים מזהב ממש, כן? ואז הם התחילו לקנות אנשים פשוטים ולשלם להם כסף כדי שיתאמנו וכדי שיהפכו להיות לספורטאים, והתחילו לעשות מזה גם כן משחק סביב זה, זה מרוצי, כמו מרוצי סוסים גם כן, כן? וכך זה, זה, בעיקר זה התחיל מאנגליה. ונכון להיום, אז אנחנו צריכים לחלק לשני צורות הספורט בצורה ברורה, שזה ספורט המקצועי, מקצועני, כן? שזה ממש, לא אי אפשר לקרוא לזה ספורט, כי שם משתמשים גם כן בתרופות וחומרים ובכל מיני התמריצים שזה רחוק מאוד מבריאות גופנית, למה שספורט בעצם צריך לשרת. וספורט, מה שאנחנו מדברים על הספורט, זה ככה, בין ספורט לבילוי. שזה משפחה, זה ילדים וגדולים ו...
יותר חווייתי, יותר...
כן, נכון. אז צריכים לראות בזה כך. וגם כן, הרכב של תרבות בספורט. כי זה שייך גם כן לא רק לבילוי ולא רק לפעילות גופנית, אלא אפשר לצרף לזה כל מיני צורות אחרות שאנחנו יוצאים ללמוד טבע, נופש, דגים, ים, אנחנו יורדים לעומקי הים, אנחנו מטפסים על הערים, זאת אומרת, זה כבר, יש כאן הרכב המדעי, לימודי, התפתחות האדם, וככה זה קורה. לא, שלוקחים ילדים, או סתם בני זוג. יחד, זאת אומרת, כל דבר אפשר להפוך אותו מסתם בילוי לקצת ספורט, וזה מוסיף, זה מוסיף דווקא.
כן, זאת אומרת, אתה כרגע מדבר באמת על מה שאנחנו קוראים ספורט העממי, שהוא ספורט העממי, הוא באמת ספורט שככה אנשים משתתפים בו באיזשהו חוויה, איזשהו תהליך כזה של באמת משפחות, ילדים, מבוגרים, עושים ביחד צעדות, הליכות,
כן,
רכיבה על אופניים.
כן, יש מלא כאלה, יש כל הזמן מודעות בעיתון. כן. יורדים לאיזה ואדי בשבת וזה.
נכון, מה שברור זה שבתוך הספורט הזה אין את האלמנט של הספורט התחרותי. והספורט התחרותי,
זה העיקר.
כן, שזה בדיוק.
כי זה
לא נמצא שם.
אז אין מה שלוקח ממנו את התחביף ויופי וחום ועזרה הדדית. כי הספורט התחרותי הוא מביא שינה, ריחוק, תקיעה, הוא מרחיק בין בני אדם.
נכון, ומצד שני, אבל מאוד נמשכים אליו. זאת אומרת, התחרות יוצרת איזשהו מתח, איזשהו משהו ש...
אם זה בגבול, כדי בסופו של דבר ליהנות לכולם, וכאן זה עניין דק מאוד, אז באמת ספורט הוא טוב אפילו בתחרות שבו. כי תחרות שבו זה כתמריץ לעשות איזה פעילות.
מה זה ספורט טוב לכולם? שאתה אומר, אם זה ספורט טוב לכולם, אז התחרות טובה. מה זה ספורט טוב?
שאני משתמש ביצר תחרותי שיש בתוך האדם, אבל כדי להוציא אותו מהרוגע, מהמקום, ושיתחיל להתפתח, לעשות משהו עם כולם. אבל הסיום של כל הפעילות הזאת, זה שכולם מרוצים, ואין מישהו שהוא יותר גבוה, ומישהו שיותר... ככה נפסיד, ואלה כולם נהנים.
ומה עם מי שהפסיד?
הוא לא מרגיש שהוא הפסיד, הוא מרגיש שהוא דווקא, שהוא השתתף, אז כבר הרווח שלו. עשה פעילות גופנית בינתיים.
אז איך הוא, אתה בעצם מדבר על כל הנושא של המדידה, כי הרי מה זה מדליה, מה זה ניצחון? זה משהו שיש איזה שהם קריטריונים שמודדים. אז איזה סוג של מדידה אחרת אתה מציע כדי שהתחרות היא תהיה בונה וטובה ולא, כמו שאתה אומר, ככה אגרסיבית?
אני מציע למדוד ההצלחה בעוצמת החיבור בינינו, מה שהספורט מביא. אני מאוד בעד ספורט קבוצתי, אבל... אפילו שקבוצה נגד קבוצה, אבל הרווח מדדים לא בכמה שקבוצה אחת ניצחה את הקבוצה השנייה, אלא עד כמה שכל קבוצה התחזקה בתוך עצמה, לעומת תחילת המשחק בסוף המשחק.
זאת אומרת, ההבדל הוא ביחס לעצמי.
כן, העיקר...
כמה אני השתפרתי מקודם, מהמצב הקודם שלי?
אני משחק.
כן.
עם האגו שלי... שאני רוצה להיות יותר חזק, יותר מוצלח, ככה, לדרוך על אחרים. אני משחק עם האגו שלי הזה, כדי להביא אותי דווקא לחיבור עם הקבוצה, כי אין לי ברירה, אם אני רוצה להצליח, אם האגו שלי רוצה להצליח, הוא חייב לדחוף אותי לחיבור עם האחרים, עם הקבוצה שלי, ואז אני מתחבר איתם, ואז אנחנו הופכים להיות יחד, ויחד זה כבר הופך להיות בשבילנו המטרה בעצמה, כי על ידי החיבור הנכון אנחנו מרוויחים, וכאילו מנצחים את הקבוצה השנייה, וגם אבן איתי מתחברת גם כן יחד, ומשחקת מולנו כגוף אחד. אז אני משקר לאגו שלי שאני צריך את התחרות הזאת כדי לנצל את הקבוצה השנייה, אבל בעצם הרווח שלי בזה שאני בינתיים מתחבר עם הקבוצה שלי. ובזה אני בסוף המשחק מודד את הרווח. ולא אכפת לי הרווחנו או הפסדנו, זה קבוצה כנגד קבוצה. הרווח תמיד בחיבור בינינו, והוא רווח.
לא. למה בעצם חיבור הוא סוג של ניצחון, כאילו? כי אני מבינה שהניצחון האמיתי שלנו זה אם אנחנו מצליחים, כמו שהסברת, להתחבר.
כן.
למה זה ניצחון? למה?
כי בזה אנחנו הופכים להיות לגוף אחד ומתקרבים לצורה שצריכה להיות כל החברה האנושית. אז כאן הספורט אנחנו יכולים לראות עד כמה שהוא יכול להיות בכל זאת האמצעי. להביא איתנו מחברות כאלה קטנות שנקראות קבוצות לחברה אנושית גדולה.
אז מה ההבדל בין הניצחון שאנחנו מחשבים אותו היום כניצחון לבין הניצחון שאתה מדבר עליו?
כי זה קנה מידה אחרים לגמרי. במה הניצחון? הרווחנו, אנחנו נתנו להם, הכנסנו להם גולים כאלה, איי, 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 איי. זה ניצחון אגואיסטי. מה שאם כן, אם אני מדבר עד כמה שאנחנו התחברנו, כמה שהיינו ביחד, כמה שהבנו זה את זה, כמה שאנחנו עזרנו זה לזה בכל מיני מקרים שם במשך המשחק, אז אני מדבר כאן על החיבור. אני את זה מקשיב. ולא מקשיב זה שדרכתי על מישהו. זה אחרת לגמרי.
עכשיו, כשאנחנו מסתכלים ככה על הספורט באמת שהתפתח, ואנחנו רואים ענפים חדשים ש... צצו, אז יש אחד מהענפים המעניינים שצצו לאחרונה, זה ספורט אתגרי. אך מכניס איזשהו אקשן, איזשהו אתגר. כמו כל מיני סוגים של באמת, הזכרת קודם, נושא של שילוב עם טבע, אם זה טיפוס ערים, אם זה כל מיני דברים כאלה שהם ללכת על הקצה.
לא רק על הקצה, אנחנו יכולים ללכת אפילו בשדה השטוח. אבל אנחנו גם כן יחד עם זה לומדים איזה בוטניקה, משהו... פתאום רואים איזה חיות קטנות. ממש, אנחנו מטיילים עם אשתי ליד הבית שלה, אנחנו רואים שם שועל. באמת. וכל מיני כאלו, אני אפילו לא יודע איך קוראים לחיות. כאלו, חיות בר.
כן.
זה מאוד מעניין.
הספורט האתגרי הוא בעצם משהו שבאמת משתף טבע, זה יכול להיות למשל כמו שייט במקומות מסוכנים, כל מיני דברים
כן,
מהסוג הזה.
כן.
כן, יכול להיות גם דברים אחרים, יכול להיות גם כמו כל המרוצים למיניהם, שזה לא כל כך, זאת אומרת, זה ממש ככה בין כן. החיים למוות.
כן.
אז מה יש בזה? למה, איך פיתחנו?
זה כבר משהו אחר. הזה? אני לא חושב שזה טוב שאנחנו נותנים לזה איזה תמריץ ופרסום ומושכים לזה אנשים, ישנם אנשים שהם חייבים, הם מרגישים את עצמם רק טוב, רק בתנאי שהם לפעמים מסכמים את עצמם, ויש בזה הפרשת הורמונים, שהם לא יכולים לזה, לא מרגישים שהאוכל, זה כמו שאורן יאכל את האוכל שלי, אז הוא יגיד, אין כאן לא שום...
תפל.
כן, הכל תפל. כי
צריך יותר...
שום דבר, כן, אני צריך כאן... חילבה ועוד כל מיני ככה פלפלים וכל מיני דברים כאלה. היה לי יחס חבר מהודו, אז הוא, היינו מקבלים בצבא היינו, הייתי עובד בצבא, עובד צהל, אז לפתן שהיו נותנים בסוף, הוא היה שופך ללפתן עובי כזה של השכבה של פלפל, שחור. ואז הוא היה יכול לשתות. אחרת הוא לא היה מבין, זה מתוק כל כך, וזה באמת, הוא מתוק, לפתנה זה קונסרבים. אז שוב, תלוי כל אחד, לפי ההרגשה שלו.
זאת זאת אומרת, הספורט האתגרי במובן הזה, בהשוואה למה שעכשיו ככה נתת כדוגמה, זה איזשהו סף שאדם מסוגל לסכן
צריך,
את עצמו.
כן, ישנם אנשים שהם צריכים לבדוק את עצמם בדיוק איפה הגבול שלי. זהו. כי בגבול דווקא יש שם הפרשת החומרים כל כך חזקה, זה משתחרר אותם כמו איזו אקסטזה פנימית. ואז הם מרגישים את זה כחיים.
כן. טוב, עכשיו אני רוצה לדבר קצת על מונדיאל. אנחנו ככה, השנה יש עוד מעט מתקרב המונדיאל, כן. ומונדיאל זה אירוע של כדורגל,
זה
עולמי.
זה אירוע עולמי באמת. סביב. אין חיים בכל העולם.
אין חיים, נכון. חודש ימים, כל הלוז, כן. כל המערכת שעות, הכל מתארגן לפי המשחקים.
נכון.
מי משחק עם מי, איפה. אנשים רק מתכננים איפה היום אנחנו נראה את המשחק, אם זה יהיה אצלך, אם זה יהיה אצלי. אם אולי באיזה פאב, עם איזה ככה מסך גדול וכולם יושבים וצופים, תלוי בחשיבות של המשחק. מה יש באירוע כל כך מיוחד, ואי אפשר להתעלם מהייחודיות שלו, כי הוא מחבר סביבו
כל העולם.
את כל העולם.
כן, זה מיליארדים.
זה שזה באמת מדהים.
זה באמת מעניין. יש כאן כמה דברים. קודם כל, פלא שהיום... אנחנו כל כך מקושרים בינינו, ובכל זאת אנחנו אומרים, זה אנגליה, וזה צרפת, וזה ספרד, וזה רוסיה, וזה ברזיל, אבל בקבוצות עצמם, אין שם לא אנגליה, ולא רוסיה, ולא ספרד, ולא צרפת. זה הכל כל כך, כולם כאילו מאפריקה. נגיד, אלה יש אליהם תווית רק, עבור מה הם משחקים, שהם בעצמם לא יודעים. אלה... מי שלם יותר כסף, מי לקח אותם כך. זאת אומרת...
זה יותר נכון בקבוצות, בליגות, אבל כשאנחנו כן. מדברים על מונדיאל, מדברים על נבחרת לאומית של רוסיה, נבחרת לאומית של ברזיל.
נו, וכמה יש שם רוסים בנבחרת?
זה צריכים להיות אזרחי רוסיה.
זה אין בעיה. היום...
אתה מתכוון למאגרים?
כן, מאגרים, לא חשוב. אני אומר שיש היום זה חוק, אני לא יודע אם קיבלו אותו, ש-40% או שזה כלפי כדורסל,
זה לא בטורנירים שהם פר מדינה, אלא שהם פר קבוצה, נגיד מכבי תל אביב, או קבוצה של עיר אחרת במדינה מסוימת, מותר לה להשתמש באחוז מסוים של שחקנים זרים, מה שנקרא. No. אבל כשאנחנו מדברים על מונדיאל, שם זה עוד יותר מוקצן, כי זה שם לאומי ממש. למדינת ישראל מותר להביא רק אזרחי ישראל בנבחרת שלה. לרוסיה מותר להביא רק אזרחי רוסיה.
לא, אז עושים מהם אזרחים, זה לא... איפה בעיה, לא? כן, זה בכלל לא בעיה.
אוקיי, אבל בוא נעזור לדבר עצמו.
איך שלא יהיה, זה מעניין, שלמרות שיש כזה בלבול בקבוצות, זאת אומרת, זה לא לפי הלאומי, כן, לאום, אלא לפי התבנית על החולצה שלו, כן? אבל בכל זאת יש בזה איזו גאווה לאומית וזה... מה איזה גאווה לאומית? תן לי כמה מיליארדים, אני אעשה לך קבוצה הכי טובה. ואני אצליח בתור בכולם.
מה יש באירוע הזה שהוא מהבר את כל המין האנושי? אין שום אירוע אחר בתרבות האנושית שמהבר את כל האנושות יחד בתנועה אחת.
כי תראה, המשחק עצמו הוא משחק מאוד, בוא נגיד, הוא משחק מאוד טבעי. הוא משחק מאוד טבעי. אתה יכול לראות בתרבויות אותנטיות, העתיקות, גם כן, או זורקים חתיכת עץ, זורקים חתיכת כדור, זורקים משהו, זה, וקבוצה כנגד קבוצה, זה משהו שנדבק לבני אדם, לילדים, כן? לילדים קטנים. זה כבר יש משהו בזה. זה דבר הכי קל, זה דבר הכי נע, כן, בתנועה, זה הכי ברור, יש פה תחרות ויש כאן חיבור, יש כאן הצלחה ברורה, מאוד דינמי, מהיום בערב עד היום בבוקר ומהבוקר עד הערב אנחנו יכולים להתחלב ויכולים לעשות כל מיני קומבינות כאן בינינו. זאת אומרת, איך אתה בילדות היית, נו?
אני? חצי יום במגרש כדורגל.
כן,
זהו. חצי יום בית ספר, חצי יום כדורגל.
כן, זה הכל. זהו.
מה יש בכדורגל באמת? אני מבינה שהוא משחק מאוד טבעי, כי הוא לא סתם תפס אוכלוסייה כל כך רחבה.
כי אני אומר שזה טבעי.
יש בזה משהו של...
זה ילדים משחקים בזה בצורה טבעית. כבר, נו. ההורים שמשחקים עם ילדים, אתה זורק לו כדור, אתה רוצה שיחזיר לך כדור.
המסירה, יש משהו בהתמסרות אולי.
כן, כן, כן. טוב, זה, לכן, בדברים, זה מאוד מאוד קרוב לטבע.
יש משהו שהוא מחבר בין אנשים. אני מדבר עכשיו לא על השחקן עצמו, אלא על הצופה. רוב העולם צופה. צופה במונדיאל. נכון? כל האנושות יושבת לצפות באירוע מסוים.
כן.
עכשיו, יש את ה... יש איזשהו חוט מקשר שקושר אותנו את כל... יש כאילו פה איזשהו אירוע ספורט, שהוא מושיב את כל בני האדם לעשות פעולה משותפת, תכלס.
כן.
איך אתה מסביר את זה? אז אמרת קודם כל שזה משחק הכי... שזה ספורט טבעי. שאנשים מעבירים חפץ מאחד לשני. אבל מעבר לזה, מבחינת תרבות אנושית, איך יש פה משהו שהוא מלכד את כל בני האדם לדבר אחד? מה יש בו? מה הקסם הזה שמושיב את כל האנושות ביחד, באותו זמן, לצפות במשחק כדורגל?
אנחנו רואים שנמצא במשחק הזה כוח גדול שהוא מושך את כולם לצפות בו.
איזה כוח?
ומצד השני, מי שצופ, אלו אנשים שצופים בו, הם מכניסים לזה כל כך הרבה חשיבות, שכבר בא לך גם כן להשתתף בזה ולהיות בזה, כי אתה אפילו לא, אני רואה על האנשים ש, אני לא רואה אנשים שצופים, אני מרגיש אותם. הם אפילו לא יודעים מה שהם צופים, ולא אכפת להם שם מלזיה עם, עם איזה...
אינדונזיה.
אינדונזיה, נגיד. כן, זהו, משחקים. כן? אבל זה שאני צופה בזה, אני מרגיש רוח שנותנים לאותו משחק מיליוני צופים. ואת הרוח הזה אני מקבל משם. זה מה שאני, זה מה שאני מרוויח. לזה אני זקוק. לזה אני מוכן להשתתף.
ומה יש ברוח הזו?
ברוח הזו יש הרגשת החברה, סביבה, יחד, שאנחנו נמצאים ברוח אחד, שכולם נמצאים לפחות סביב המשחק הזה, מבינים זה את זה, מרגישים זה את זה. אנחנו נמצאים כולנו בסטרס מסוים, והעיקר שהחיבור הזה הוא מביא לאדם הרגשה שהם מחוברים. וכוח הזה של החיבור הוא במשהו מאיר להם, והם מוכנים לשבת מול הטלוויזיה, והאמת זה ממש לא חשוב אפילו מי משחק. אלה אותו רוח שאז נושפת היא החשובה.
זה מעניין, אני נכנסתי אתמול לאתר הרשמי של המונדיאל, והסלוגן שהם בחרו זה All in One Rhythm. כולם באותו מקצב, באותו ריתמוס. שזה נורא מעניין, זאת אומרת, זה משהו שכולנו מרגישים. כולנו, מה יש במקצב הזה, באותו מקצב שכולם כאילו נמצאים בו, בבת אחת, ככה, בכל העולם.
קצב.
הקצב הזה. איך הוא משפיע, הקצב הזה? הוא עושה זה שיש לזה איזושהי
השלכה. זה ממש בא, עד הפעימות הלב שמסונכרנים. ממש כך.
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת? זה פעימות הלב מסונכרנות. עד כדי כך. את יכולה לראות אנשים שהם מסתכלים משחק אחד, תקשרי כולם למכשיר.
למוניטור.
כן, למוניטור, מכשיר בדיקה. תראי עד כמה ש... בכולם אותו דבר. וזה מורגש וזה נמסר מאדם לאדם.
מבחינת התפתחות התרבות האנושית, בשביל מה התפתחה כזאת תופעה עוצמתית?
כי אנחנו מתקרבים לחיבור בינינו.
כלומר?
כי ההתפתחות שלנו, האנושית, היא מחייבת אותנו להתחבר. ולכן אנחנו בינתיים נמשכים לכל מיני כאלו התופעות שאיכשהו מחברים בינינו. מזה אנחנו יכולים לקבל הרבה כוחות. הרבה כוחות. נו, משתמשים בזה כדי להרוויח כסף, כל מיני אנשים תחרות בין המדינות וכו' וכו'. אבל העניין הוא, באמת זה המון כוח שהאנושות מקבלת מתוך השתתפות כללית.
מה אפשר ללמוד מזה על החיים בכלל? המונדיאל הרי ייגמר אחרי זמן מה.
אחרי חודש הוא נגמר, ואומרים
נכון,
שבכלל...
נכון, והחיים חוזרים עוד פעם לדאון.
לא, עוד יותר, אומרים שמי יודע אם בכלל יהיו המונדיאלים האלו, כי זה כל כך הרבה כסף. אבל אני חושב שהם יהיו בצורה אפילו ש... יותר צנועה.
מה אפשר ללמוד מזה לארבע שנים שבין מונדיאל למונדיאל? אם רוצים להגיע לכזאת עוצמה של קשר ורגש משותף וחיבור בין כל בני האדם באשר הם, מה אפשר ללמוד מזה? מהתופעה הזאת של המונדיאל?
צריך לעשות מונדיאל בלתי פוסק.
מה זה מונדיאל בלתי פוסק?
סביב הכדור. מה זה מונדיאל? סביב הכדור. שיהיה לנו קשר, שאנחנו נדע שאנחנו קשורים זה לזה, וכולנו נתנים לאותו דבר, ומהחיבור הזה בינינו, כל אחד מוציא התפעלות, שכל פעם גוברת יותר ויותר, וממלאה אותנו יותר ויותר. אנחנו מסוגלים לזה להגיע. בשביל מה לנו רק פעם בארבע שנים להיות במונדיאל הזה? אנחנו לא צריכים לסטדיון הזה עם כדור אחד מסכן. לא. אנחנו יכולים להמציא דברים שהם באמת ממלאים אותנו רק בעלייה. כל הזמן. יותר ויותר. ולא נרגיש מזה שום עייפות ושימום.
מה צריך להיות בהם היסוד?
שאנחנו שותים תענוג מחיבור בינינו. ככה זה יהיה. אני בטוח שאנחנו נגיע לזה.
זמן שלנו נגמר. תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה.
תודה.
תודה גם לכם. שותים תענוג מחיבור בינינו. עד הפעם הבאה, רק טוב. להתראות, חיים חדשים.